השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
בוקר טוב לכולם, יום רביעי בשבוע, מה שלומכם הבוקר הזה? קריר, יורד גשם, מה קורה פה עם החורף הזה? הוא לא רוצה לשחרר, אז ניתן לו עוד יום יומם להיות פה אם הוא רוצה, אבל אנחנו בכל זאת, אנחנו רוצים קצת אביב, רוצים ברכת האילנות ודברים כאלה, אז אנחנו ביום חורפי חמוד, בסדר? אז אנחנו רוצים פה להתחזק יחד איתי באולפן, הוא לא אחר מאשר מוטי קופפר הטכנאי, אני פנגר מאחורי המיקרופון, והיום נדבר על כמה וכמה דברים. קצת על כוחו של הרגל, נלמד עיתונאי מאוד מעניין בשם צ'רלס דוהינג, הוציא ספר שנקרא כוחו של הרגל, אבל ספר חדש שנקרא מתקשר על, נעשה קצת ללמוד על סוגי תקשורת, איך מדברים נכון אחד עם השני, איך אפשר לגרום לאנשים לדבר איתנו, לשתף אותנו, לגלות את הדברים הכי פנימיים שלהם, נלמד את סוד המי, מם יוד, מה זה סודמי? נעשה לראות קצת על נפוליון, מה קשור? הרבה מאוד דברים לפנינו, כי אנחנו מתכוננים לחג הפסח, שאוטוטו שבועיים, שבועיים, קצת פחות כבר מהיום, אז אנחנו רוצים בעזרת השם להתחזק, ללמוד ולראות איך אפשר לנקות את החמץ מתוך ליבנו, ולהכין את הבית החיצוני והבית בעיקר הפנימי לקבלת הטהרה של יציאת מצרים. אז איך עושים את זה ואיך לא? כל זה ועוד בתכנית שלפנינו, יקיריי, בואו נתחיל. אז כך, אולי נתחיל עם נפוליון, ככה מספרים עליו, לא יודע כמה הסיפור הזה נכון, אבל בואו ניקח את נפוליון, יכול לקחת כל דמות אחרת, אבל יום אחד הוא יצא, כך מספרים, לרחוץ במימי הנהר, יחד עם הנכד שלו, נכד חמוד וקטן, שקפץ לנהר, ופתאום, וופה, נסחף אל תוך המים, והיה באמת בסכנת חיים. נפוליון הסבא כנראה לא היה אז עם שומרי ראש, הוא אולי היה רק בתחילת דרכו, מה שנקרא, ועכשיו מה הוא יכול לעשות? הוא רץ על שפת הנהר, אבל הוא לא יכול להכנס פנימה, כי אם הוא יכנס פנימה, הוא יסחף בדיוק כמו נכדו הקטן, כי המים הם סוחפים וגועשים, וגם מי שיודע לשחות, לא יכול לשחות נגד הזרם או לצאת מהזרם, אז ככה שאנחנו במצב, הוא לא פשוט בכלל. הוא לא יודע מה לעשות, הוא רואה שהנכד מסתכל עליו בעיניים, כאילו, והוא רוצה לעזור לו, אבל הוא לא יכול, אז מה, 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 מה עושים? ואז, עושה משהו. שלא יודע אם מישהו היה חושב עליו, אבל באותו רגע הוא מוציא את החרב שלו, ומראה כאילו הוא מכניס בעצמו את החרב. איי! כאילו דוקר את עצמו, ונופל על שפת הנהר. הנכד ראה את זה כאילו, סבא! נלחם עם המים, נלחם עם המים, יצא מהמים. תקשיבו טוב, רץ לסבא! הוא מגיע לנפוליון, פתאום הוא רואה שהוא מתרומם. כאילו מכניס את החרב חזרה לתוך הנדן, ואומר לו, סבא, הייתי בטוח ש... כאילו, זהו. אמר לו נפוליון, תקשיב טוב. כשאני ראיתי אותך נופל לתוך המים, ידעתי שאני לא יכול, ואסור לי לקפוץ אחריך, כי למעשה שנינו ביחד כאילו נסחף. אבל ידעתי שכל עוד אתה תראה אותי עומד על החוף, אתה תסמוך עליי שאני אציל אותך. וכאילו אתה תחכה לי מה שנקרא, ולא תשתמש בכוחות של עצמך. ולכן עשיתי מה שעשיתי. ואמרתי שאז אתה תבין שבאמת אם אין אני לי מי לי. ואם אני לא עוזר לעצמי עכשיו, ולא רק עוזר לעצמי, אלא גם עוזר לסבא שלי, זאת אומרת יש לי פה מטרה נוספת, חוץ מלהציל את עצמי, אז אתה לא היית מממש את הכוחות הפנימיים, שהנה, הלך מה שנקרא, שראית שתמונים בך, ורק ברגע הזה, פתאום זה יצאו אותם כוחות, על זה נאמר, אין הדבר תלוי אלא בי, כמו שאומרת הגמרא במסכת עבודה זרה שמה, שכל מיני אנשים שהגיעו למסקנה, רב לוזר בן דודיה ועוד, שהגיעו למסקנה, זהו, אני מבין שאין הדבר תלוי אלא בי, וזה משפט שכל אחד ואחד מאיתנו אמורים לחקוק, או כן, לחקוק על לוח ליבנו, אין הדבר תלוי אלא בי. במידה מסוימת, אף אחד לא יבוא להציל אתכם. כי כל עוד אנחנו מחכים שמישהו יבוא להציל אותנו, אז כאילו אנחנו באיזה עמדת המתנה. אבל בינתיים אנחנו במצב לא טוב, לא טוב. שוב, אני אראה רצון שהחטופים ישתחררו, אבל תחשבו שכל יום שעובר המצב הוא לא טוב. אני אספר לכם על עצמי, באמת, אני החלטתי לראות תמונות של החטופים. בלי נדר, לראות כל יום תמונות של החטופים, שזה יעורר אותי לתפילה, שיעורר אותי בלי נדר, לתקירת תהילים, לבקשה. אתה יודע, לפעמים אתה ככה עובר עוד יום ועוד יום. כשאתה מסתכל על התמונות, אתה מנסה לחשוב, אימאלה, מה שנקרא, מה עומד מאחורי הדמויות הללו. אותי זה מאוד מעורר. אז אנחנו צריכים להבין ש... הם לא יכולים לעזור לעצמם, בסדר? הם יכולים לשמור כרגע על שפיות הנפש, עד כמה שהם יכולים להתמודד, אבל אנחנו צריכים להבין שאין הדבר תלוי אלא בי. אנחנו לא שבועים בחמאס, ולא שבועים, אנחנו אולי שבועים במקרה הטוב אצל יצר הרע. אנחנו שבועים במקרה הטוב באמונות מקבילות. אמונות מקבילות, הכוונה היא שמשהו כמעין תקרת זכוכית, או אפילו לא תקרה, אני אומר לכם, לא בדיוק זכוכית, כי זכוכית יש לה איזושהי עוצמה. זה סתם קורי הכביש, בסדר? קורי הכביש שעם הזמן, כמו שבקורי הכביש, לאט לאט הכביש תובע אותן. ואתה יודע, לאט לאט זה נראה ממש כמו עוד רגע קיר, ממש מסך, איך אני אקרא אותו? אבל זה בסך הכל קורי הכביש, זה בסך הכל הרגלים שהורגלנו בהם, או תפיסות שהאמנו בהם, חדרו לתוכנו, וזה הפך להיות איזשהו חלק מאיתנו, כמו כל הרגל שאדם מתרגל בו. תכף נדבר על הנושא הזה, אבל הנושא הזה הוא בעצם הספר הראשון של צ'רלס דוינג. צ'רלס דוינג הוא סופר, עיתון אמריקאי, הוא זכה בפרס פוליצר לעיתונות. בקיצור, הבן אדם הוא כותב טוב. הוא לא בהכרח איזשהו פסיכולוג או איש, לא, אבל הוציא ספר שעשה שינוי מאוד גדול שנקרא כוחו של הרגל. פשוט מאוד איך הרגלים נוצרים. בסדר? עכשיו, הספר זה כוחו של הרגל, The Power of Habit, זה נקרא באנגלית, התפרסם מאוד, זה היה ב-2012 למניינה, ואיך זה גם תורגם בעברית, וזה שעה, תבינו מושגים, ברשימת רבי המחר בניו יורק טיימס, 62 שבועות. זאת אומרת, תבין, הוא ברשימה של רבי המחר למעלה משנה פלוס. זאת אומרת, הספר זה באמת תפס. עכשיו, מה, זה לא שהוא איזשהו חוקר על, זה לא שעכשיו הוא באמת איזה איש מקצוע שלמד, חקר, והוציא תחת ידו משהו בלתי נתפס. אבל כן, היה לו סייעתא דשמיא. והוא הביא רעיון, שהרעיון הזה הוא בעצם תהליך של הרגל. למה אני אומר את זה? מכיוון שתזכרו עוד פעם, אין הדבר תלוי אלא בי. וכל ההבדל בין אנשים שמצליחים ולא משנה באיזה תחום, לאנשים שלא מצליחים, שוב, לא משנה באיזה תחום, זה עניין של הרגלים. זה הכל עניין של הרגלים. אלה שמצליחים יש להם פשוט הרגלים טובים, ואלה שלא מצליחים יש להם לצערנו הרגלים פחות טובים. והרגל זה דבר שאתה יכול להתחיל אותו. אתה התחלת אותו מתישהו, הוא לא היה איתך תמיד, יקיריי. בוא ניקח ברמה הגלובלית. אחד הסיפורים שהוא מביא בספר שלו, זה עניין של צחצוח שיניים. לא נראה לי שיש מישהו במדינתנו או בעולם המתקדם שלא מצחצח שיניים לפחות פעם ביום. בדרך כלל פעמיים, אבל ברעיון לא נראה לי שמישהו לא, שלא מצחצח פעם ביום, יש כאלה שאפילו יש להם קושי בימי צומות, איך אני צחצח, מה, בלי לצחצח שיניים כאילו, מה? אז תדעו לכם שעד לפני, בוא נקרא, תחילת המאה הקודמת, זה בכלל לא היה נפוץ כהוא זה, אנשים לא חשבו לצחצח שיניים, נכון שגם בוא נקרא, המאכלים עתירי הסוכר, הם היו פחות כמו שהיום, אבל היום כל ה... היום עם המדבקות האדומות האלה, אתה יכול לראות קצת את המושגים, אבל יש פשוט תהליך של טיעוס של תעשייה, התחילו להרוס את מיליוני השיניים בארצות הברית, כשתבינו שבארצות הברית, במלחמת העולם השנייה, שגייסו מיליוני חיילים, אז המצב של הטירונים היה כל כך גרוע, למה? כי הפה שלהם היה על הפנים, על הפנים. זאת אומרת שהיו צריכים למצוא דרך, איך משכנעים אמריקאים, לצחצח שיניים. נו, איך עושים את זה? עכשיו, היו משחות והיו מברשות, אבל למה שנעשה את זה? איך אפשר לגרום לא לבן אדם אחד? בואו ננסה להבין עכשיו את כל האומה האמריקאית, ואחרי זה השפיע על כל העולם, כולל עליך, אתה רואה שגם אתה מצחצח שיניים בבוקר. איך, מי שינה את זה? מי היה הנחשון בין המלדיו? לא לשכוח, יש פרשות הנשיאים, אז אנחנו כבר בנשיא השני, אבל נחשון בין המלדיו היה הראשון. מי יהיה הנחשון שבעצם הולך לשנות את הדברים? אז קראו לו קלוד הופקינס. קלוד הופקינס הזה לא היה לו רופא שיניים, ולא איזה מומחה דנטלי, אלא פשוט מאוד, הוא לא התעניין באמת בבריאות הציבור, הוא התעניין בכיס שלו. הוא היה מחלוצי תעשיית הפרסום. תכף נבין איך הכל עניין של פרסום, וגם יצרה ככה עובד, מפרסם את הדברים, אתה יודע, בוא תראה ככה, בוא תשמע ככה, וכן הלאה. אז הוא היה בעצם תעשיין בעולם הפרסום, והוא ניסה להבין איך אפשר לגרום לאנשים. טוב, הוא נכנס לחברה בשם פפסודנט. פפסודנט היא את החברה שיצרה משחות שיניים, אבל לא מכירים אותה, לא שמעו עליה, ואתה יודע, הם מכרו, אבל אמרו לו, תקשיב, המצב לא פשוט, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו יכולים להצליח. ואז, ניסה להבין, ניסה לראות, ואז הוא מצא משהו אחד קטן ששינה את הכל. שימו לב טוב. כל המשחות שיניים דאז היו אותו דבר. כולם עם אותם חומרים פעילים. הדבר היחיד שפפסודנט הזאת עשתה, ששינה את כללי המשחק, שימו לב טוב, הם הוסיפו למשחות שיניים שלהם שמני מנטה. זאת אומרת מנטה, ואז המנטה הזאת יצרה את תחושה כזו של אקצוץ על הלשון והחניכיים, וזה נותן לנו את ההרגשה של הפרשקייט הזאת. אתה מכיר את זה שאתה צריך שיניים? אז רוב המשחות שיניים היום, כולם התחילו לחכות את זה מאז, זה ההרגשה של קצת, יש כזה קצוץ כזה, כזה משהו כמו, אתה יודע, כמו כאילו חריף כזה. אז זה העניין של המנטה. עכשיו, שימו לב טוב, זה לא שהחומרים גרמו לאדם לצחצח, ממש לא, אלא פשוט מאוד. הוא אמר דבר אחד, אנשים רצים לראות תוצאות פה ועכשיו, אם תגידו, תקשיב, השיניים שלה נרכבות, זה לא, פחות דיבר לאנשים, בסדר, הכאב, מתי, עזוב אותי, אין לי סלול, אני רוצה פה ועכשיו. ואז, הוא מצא דבר שנקרא פלק. פלק, זה שכבה חיידקית קטנה, דקה, ששוכנת על השיניים. עכשיו, תמיד אנשים חיים פלק, חבר'ה, אנחנו חיים איתו מאז קדמה דנה, אבל לא צריך משחת שיניים כדי להסיר את הפלק הזה. קח את האצבע, זה מספיק, תאכל תפוח, יעשה את העבודה, בסדר? אבל הופקינס הזה עבד על כולם, פשוט יצא במסע פרסום שאמר להם ככה, יקיריי, אתם מרגישים את הקרום הדק הזה? יופי. זה מה שמצהיב את השיניים שלכם. עכשיו, הוא פרסם, למה שתסבלו? קרום אחור על השיניים, פפסודנט, מסירה את הקרום. בבקשה, פפסודנט, מסירה את הקרום. עכשיו, תבינו, את הדבר הזה של הקרום הזה אפשר להרגיש, וצחצוח שיניים, זה הגמול שאנשים הרגישו הרגשה של אפשר לחייך, בלי איזה חיוך אחור וכדומה. זאת אומרת, שהוא חיפש גם משהו מיידי. ואז התחושת הרעננות הזאת, הקרירה עם המנטה, זה מה שעשה את העבודה, ויקיריי, תבינו טוב. האדם עובד על הרגלים. הרגלים עובדים בשלושה שלבים. שלב ראשון זה טריגר. טריגר זה איזשהו סימן. הסימן מוביל למעשה, והמעשה מוביל לסיפוק. הסיפוק הזה, בוא נתחיל אחרת, הסימן של תחושת הפלק הזה, שאתה מרגיש בשיניים כזה קצת איכס, אבל זה תמיד הרגישו. אבל ברגע שהם קיבלו את הסיפוק, את התחנה הסופית, של תחושה של רעננות, תחושה של פה נקי, תחושה של הרגשה אולי של פה גם לבן, אז מה המעשה שהוא באמצע, שיביא אותי לתחושה הזאת? זה צחצוח השיניים. בסדר? אז יש לך פה סימן, תחושת הפלק הזאת על השיניים, אתה רוצה את הסיפוק של תחושה של רעננות, של ככה בוקר חדש כזה, נהדר, צחצח שיניים עם פפסודנט, יופי. תבינו טוב, לפני שפפסודנט יצאה עם השיווק הזה, הם מכרו רק ל7% מאמריקאים. עשור לאחר מכן, 65% מאמריקאים קנו פפסודנט הזה, אתה מבין? וזה היה תחושת האקצוץ של הפרשקה של המנטה שעשתה את כל העבודה. הבנתם? פשוט מאוד, אנחנו חיים על הרגלים, ואם נצליח א', לשנות את ההרגלים הלא טובים, בואו נתחיל אחרת, א', לזהות את ההרגלים שלנו, בואו ננסה להבין על מה אנחנו יושבים. כל אחד מאיתנו יש לו הרגלים. זה יכול להיות הרגל סתם. אתה התרגלת לאכול שוקולד אחרי, על הבוקר אחרי הקפה. התרגלת, את לוקחת שוקולד, קפה. קפה, שוקולד. כל, זה נכנס, יופי. נכנס למערכת, ואז אחרי כל קפה, הנה זה הסימן. סימנתי, סיימתי קפה, אני צריכה משהו מתוק. מה? שוקולד. וזה, לפני כן זה לא היה, איך זה פתאום נכנס? כל הרגל בעולם יכול להיכנס. ואני חוזר עוד פעם, אין הדבר תלוי אלא בי. יש לנו סביבנו כל מיני גירויים. מצאו במחקרים למשל שצבע אדום וצבע צהוב הם מעוררי רעב, ולכן אתה תראה כל מיני חברות כאלה ואחרות, ולא נמנה את שמם אפילו כדי לעשות פרסומת סתם, כי פפסודן כבר לא קיימת, אבל כל מיני חברות אצלנו, תנסה להיזכר בכל מיני אריזות של מאכלים, חטיפים, שדווקא יהיה צבע אדום וצהוב, שקורא לך, אתה רעב, בוא, יפה. אבל לזכור, אין הדבר תלוי אלא בי. ואיך אנחנו מיישמים את זה לעולם התורה שלנו, ללימוד התורה שלנו, לשיפור של ההתנהגות שלנו ולבאר את החמץ, אז כל זה עוד אחרי הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
תודה רבה שעזרתם אלינו, ואנחנו היום לומדים על כוחו של הרגל, לנסות קצת לראות איך ההרגלים שלנו עצמנו הם אלה שמכתיבים את ההצלחות שלנו לכאן או לכאן, להצליח בשטויות או להצליח כמובן בדברים טובים, כי זה כל עניין של הרגל, וזה מה שמבדיל את האנשים שמצליחים יותר לאנשים שמצליחים פחות. אלה שמצליחים פשוט יש להם הרגלים טובים, אתה רואה, מסודרים, יש להם, לא חייב את כל היום אפילו, אבל יש להם הרגלים מאוד מאוד פשוטים, והרגל הופך להיות טבע, והטבע קובץ על יד ירבה, וקצת הם ככה מסיים את השס, וככה הם גם יודעים עוד דברים אחרים, לא שנימה, אבל זה הרעיון שפשוט מאוד עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, וככה אדם בסופו של דבר מגיע לאן שמגיע, לטוב או למוטב. אם אתה פשוט מורא את עצמך, איך עליתי 4 קילו? מה קרה? יקירי, כנראה זה לא עם איזה סעודת, לא יודע מה, שחיתות שעשית פעם אחת, תאמין לי שלא. גם אם לא בשבת אחת ישבת על כל ההוגות שבעולם, גם לא. זה משהו של הרגל, איזשהו הרגל, ולו הרגל קטן אני אומר לך, שהתרגלת אחרי זה לאכול כל פעם איזשהו ממתק כזה או משהו אחר, שלא התרגלת לפני כן, והממתק הזה הולך וצובר מקומות, עובר וצובר אחיזה, וככה זה נהיה בסופו של דבר. למדנו על נפוליאון, שכנראה שהוא ונכדו הלכו פעם בנהר, הנכד קפץ, טבע עוד רגע, ואז נפוליאון עושה את עצמו, מת, דוקר את עצמו, הנכד כאילו לא, סבא, וכן הלאה, והוא מוציא את עצמו מהמים, ובא לנפוליאון כי הוא יכול להציל גם אותו, ואז הוא אומר לו, סבא, מה אתה עושה? אתה עבדת עליי? אמרנו נפוליאון, ממש לא, אלא פשוט מאוד קול, עוד אתה שמחת עליי שאני אבוא ויציל אותך, אז לא השתמשת בכל הכוחות שלך. מה שרציתי שתגייס עכשיו בצו 8, את כל הכוחות שלך, וזה מה שעשית, ברגע שהבנת שאם אין עלי לי, מי לי. ועל זה נאמר בגמרא, אין הדבר תלוי אלא בי, וזה הכותרת שלנו, וזה הכותרת שלנו צריכה להיות לכל החיים שלנו, אין הדבר תלוי אלא בי, בורא עולם מחכה לך, אל תחכה שאנשים אחרים יעזרו לך, האדם הראשון נברא יחידי, וזה העבודה שלנו, כי אנחנו צריכים להבין את זה, כי לא רוצה להסתמך על אנשים אחרים, באמת אני אומר לכם, גם ברעיון של ייחוס, מה הכוונה? הרי מישהו מכיר את הנכד של נפוליאון? אני אגלה לכם, לא, גם אני לא. אז למה את נפוליאון אנחנו מכירים ואותו לא? יש רוצים להגיד שמן הסתם הרי נפוליאון סידר לו איזה ג'וב, איזה שטלל לנכד שלו, מן הסתם הוא היה שר חשוב אי שם בממלכתו של נפוליאון. אלא מה? שימו לב טוב, יש רוצים להגיד שהנכד לא זכה לגדולה שלו בייחוס עצמו. זאת אומרת, הוא היה בגלל, אני הנכד של... עכשיו זה יפה מאוד להיות הנכד של, אין לי בעיה, תשתמש בזה כמקפצה, אבל אתה חייב לקפוץ הרבה יותר מאנשים רגילים כדי להיות באמת משהו, כי נפוליאון הגיע למה שהוא הגיע, הוא היה בן של סתם כפרי פשוט, ובכוחות עצמו, עלה, קנה, זכה כביכול לתהילה שהוא זכה לה, וזכה לכס המלכות, בסדר? אז אני רק אומר את הנקודה העיקרית היא ש... מאוד חשוב שנבין, אל תסתמך, אני בן של, אבא שלי דאג לי, סבתא שלי את זה, ואז אתה לא מתאמץ, אתה מבין, אתה, בסופו של דבר לא עוזרים לך, או שאתה מתלונן שלא עוזרו לך מספיק, ואתה נשאר במקום שלך, ולכן תנסו להיזכר גם בזוגיות, גם בעבודת השם, לקחת אחריות, להבין שאין הדבר תלוי אלא בי, נכון, זה קשה, נכון, החיים מאתגרים, אבל זה החיים, וכך שהיה פעם איזה בחור, שהוא נמד בישבה של בני ברק, ישבה בבני ברק, והבחור הזה היה קרוב של החזון איש. טוב, והוא לא היה מהמבריקים של בישיבה, בלשון הדינה, בסדר? ומדי פעם, בישיבה, הראו לו את הדלת של הכניסה, או יותר לו את הדלת של היציאה, ואמרו לו, לך הביתה, תחשוב על מה שעשית. טוב, בכל פעם שהיה כזה דבר, הבחור היה בא לחזון איש, ואתה יודע, הרב יכתוב כמה מילים, אתה יודע, סך הכל אנחנו, אתה יודע, אנחנו משפחה, משפחה. טוב, אז ככה היה, וחזרו שהיה כותב לו, והיו מחזירים אותו. טוב, בשלב מסוים, הוא היה צריך לעבור לישיבה חדשה. ישיבה חדשה, ואז הוא מגיע לחזון איש מראש כבר, אתה מבין, בואו נעשה את זה כאילו מראש, תן לי מכתב המלצה, א', שיקבלו אותי, וב', בעזרת השם, אתה יודע, שיתחשבו בנשמתי. ואז החזון איש כתב לו, כתב לו איגרת, אבל מצד ימין, מתחת לבסד, הוא כתב,
מי?
מם יוד, בראשי תיבות, וגם בתחתית המכתב, בצד שמאל הפעם, מסיים החזון איש וכותב לו,
מי?
מם יוד. הבחור לא ידע מה הכוונה. האם, מה זה מם יוד? תנסו לי לנחש אתם. מה זה מם יוד? האם זה, לא יודע מה, 200 יורו? או האם זה, לא יודע מה, מה זה מם יוד? טוב, הוא התלבט, אבל הוא לא יכל להתאפק, והוא בא לרב, אמר לו, ילמדנו רבנו. מה הכוונה?
מי?
אמר לו, אני אסביר לך. אני חושב שגם אתה תפנים את זה. מי זה ראשי תיבות? מעשיך יקרבוך, ומעשיך ירחיקוך. וזה מה שאתה צריך לזכור שאתה בא לישיבה. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחיקוך. זה נכון לגבי הישיבה, זה נכון לגבי עבודת השם, זה נכון לגבי הזוגיות שלנו, זה נכון לגבי היחס שלנו עם כל אחד ואחת. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחיקוך, אם זה אחד מהשני או לעצמך או בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. המעשים שלנו מקרבים אותנו והמעשים שלנו מרחיקים אותנו, והמעשים שלנו הם ברובם, שוב, לא מעשה חד פעמי. מעשה חד פעמי בדרך כלל זה לא יגרום לאדמה להזדעזע. מה שיגרום לאדמה להזדעזע זה הרגלים, זה קובץ על ידי הרבה, זה הטיפות של רבי עקיבא שמטפטפות על הסלע, ועוד טיפה ועוד טיפה עד שהטיפות עושות חור בסלע לחיוב או לשלילה. ולמדנו צ'רלס דוהינג הזה, למדנו ספר אחד שלו של העניין של הרגל. המסלול זה כוחו של הרגל, השם של הספר בעברית, כוחו של הרגל. והרעיון של הספר הזה זה בעצם להביא את המסלול שיש להרגל. ואמרנו, המסלול של הרגל מתחיל מאיזשהו טריגר, איזשהו סימן מסוים. למשל, לקחנו את הדוגמה של הצחצוח שיניים, הרגשה שכזה, של איכסה כזה קצת בשיניים, של פלק הם קראו לזה, זה הסימן. ואז הם רצו ליצור את המעשה הרצוי. המעשה הרצוי הוא צחצוח שיניים, וכמובן שימוש במשחה שלהם. אז איך הם עשו את זה? אמרנו, הם הוסיפו איזשהו סיפוק. סיפוק בצורה של מנטה, של משהו חריף, קצת רענן לרענון הפה, וזה תחושה שכיף לאדם להרגיש. ופה הם הבינו, אנחנו דגנו את האנשים. למה? כי אנשים יחפשו את התחושה הזאת. איך אפשר להשיג את התחושה הזאת? על ידי צחצוח עם משחת מושיקו. אז משחת מושיקו, היא תביא אותך לסיפוק. ואז עוד פעם, הוא קם בבוקר, פלק, אני רוצה רענן, משחת מושיקו. קם בבוקר, פלק, אני רוצה רעננות, משחת משיקו, הבנתם? וככה הכניסו את זה לאנשים, וכאשר אנחנו יודעים היום שכמעט כל העולם הנאור מצחצח שיניים, זה הודות לאותו, אמרנו, איש פרסום, קלוד הופקינס, שפשוט עלה על הרעיון, והיא רצו שניישם את זה לדברים לא פחות חשובים, אולי יותר, כמובן יותר, כמו רוחניות וכדומה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לזהות את ההרגלים שלנו. בואו נתחיל גם עם ההרגלים השלילים. התרגלנו, שוב פעם, סימן, טריגר, יכול להיות מקום מסוים שתמיד שאנחנו מגיעים למקום הזה, אופ, אנחנו עושים משהו טוב או פחות טוב. אנחנו צריכים לזהות את ההרגלים שלנו, לחפש את הגמול שאנחנו רוצים לקבל דרך ההרגלים האלה, ולחפש אבל פעולה חיובית, פעולה טובה, לא פעולה שלילית, בסדר? ולכן זה הצד הראשון, לזהות ההרגלים, לזהות מה אנחנו מחפשים, ולנסות לעשות את זה בצורה טובה. אבל כיוון שזה משהו קצר, אני אגע במשהו אחד שזה גם הרגל, הרגל של תקשורת. למה אני אומר את זה? כי השבוע קראתי ספר נוסף, שמעתי ספר נוסף שנקרא מתקשר על, של אותו צ'רלס דוהינג הזה, הוציא ספר חדש, מתקשר על, על קומיוניקיישן. זאת אומרת, תקשורת בין אנשים. ואנחנו רוצים לדעת לתקשר נכון עם אנשים, וגם זה, אני אומר לכם, הרגל, בסדר? גם זה הרגל, ואנחנו רוצים להבין איך הדברים עובדים. ואז הוא ניסה ובעצם חקר אנשים שלא יודע, כיף לדבר איתם. אנשים שתקשיב, הם, לא יודע, נוח לך לדבר איתם, כיף לך לדבר איתם. אתה אומר, איך אני יכול להיות אדם כזה? איך אני יכול לספק לילדים שלי את האוזן הקשבת הנכונה, לאשתי, לבעלך? איך אני יכול להיות בן אדם שכיף לדבר איתו, נעים לדבר איתו? ואז הוא גילה בעצם כמה דברים עיקרים. א', אלה שהם, נקרא לזה, כיף לדבר איתם, הם מקשיבנים מקצועיים. זאת אומרת, הם פחות פותחים את הפה, ואם הם פותחים את הפה, הם פותחים את הפה כדי לשאול שאלות. במקום לספר על עצמם, פקה 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 ואני ואני, הם מקשיבים לשני, מאוד מתעניינים במה שהשני אומר, ואם הם פותחים את הפה, זאת אומרת, לא דיברו הרבה, אבל אם הם פותחים את הפה, הם פתחו עד הרבה כדי לשאול שאלות, לנסות להזדהות עם השני. וכששאלו שאלות, הם לפעמים חזרו על הרעיונות של האחרים, ניסו להודות כביכול שגם הם הרגישו כך או אחרת, זאת אומרת, מאוד מאוד שיתפו את עצמם בתוך השיחה. ואז הוא מגלה, בקצרה, שיש שלושה סוגי שיחות, וזה בוא ניקח לחיים שלנו כשיעורי בית. שלושה סוגי שיחות. מה זאת אומרת? סוג ראשון זה שיחה שעוסקת בקבלת החלטות. אני לא יודע מה לעשות, כך או אחרת. זה סוג ראשון. למה אני אומר עכשיו את הסוגים? שימו לב טוב. כי מה שמצאו שמתקשרי העל, אלה שכאילו וואו, כיף לכם לדבר איתם, הם מתחילים להסתכרן. זאת אומרת, הם מזהים איזה סוג שיחה מתנהל פה. זאת אומרת, זה שבא לדבר איתי, איזה סוג שיחה הוא רוצה לנהל, ואני מסחרן את השיחה שלי עם השיחה שלו. שוב, בוא נלמד את השלושה סוגי שיחות, ואז נבין. הסוג שיחה ראשון, זה הסוג שלמדתי קבלת החלטות מעשיות. לא יודע מה לעשות, לקנות את זה או לקנות את זה, וכדומה. סוג שני, שיחה שעוסקת ברגשות. קשה לי, אני מתוסכל, אני לא יודע מה אני עובר, אני מתלבט אם לעבור דירה, כי, לא כי אני מתלבט איזה דירה, זה השיחה הראשון, אלא כי לא טוב לי, לא טוב לי עם השכנים, לא טוב לי עם עצמי, אני לא רוצה להיות קרוב להורים, לא משנה מה, משהו שיותר עוסק ברגשות. והסוג השלישי עוסק בשיחה של זהות, מי אני? זאת אומרת, מה אני עובר, מה קורה לי ומה אני רוצה, אני, יותר אני הסיפור, וזה הסוג שיחה השלישי, סוג שיחה שעוסק בזהות. ועכשיו, שימו לב טוב. מסביר אותו דוהינג, כשאנחנו מנהלים שיחת על, שימו לב טוב, נניח, הוא כותב, אני אצטט לכם מהספר, בחירה מעשית כלשהי, אנחנו מפעילים חלקים שונים במוח אפילו, ואז הוא אומר, הנקודה החשובה, שכאשר שני אנשים משוחחים, ומנהלים שיחה, שמהותה שונה, זאת אומרת, אם עכשיו אשתי בא לשתף אותי, בקטע הרגשי, ואני עונה לה בסוג שיחה השני, או הראשון יותר נכון, שקבלת החלטות, המוח שלנו לא מסוכן. ואומר שהמוח לא מסוכן, אתה מרגיש, לא מבינים אותי. נו, אתה לא מבין אותי. לא, אי אפשר לדבר איתך. אתה לא... דוגמה, כן? מביא בספר שלו דוגמה. אדם שדבר בצורה רגשית. למשל, בת הזוג מספרת על הבוסית שלה. והיא משגעת אותי, והיא חופרת לי, ויופי. אז לכאורה, הבעל מבין שיש פה סוג שיחה איזה. מה אתם אומרים? האם הסוג של משהו מעשי? בחירות מעשיות, האם סוג שיחה של רגשות או סוג שיחה של אני. אני חוזר, היא אומרת לכם, הבוסית שלי משגעת אותי, אוקיי? אז בעל יכול לפרש את זה, כי זה בדרך כלל סוג שיחה של הבעל, זה סוג שיחה של מה אתם אומרים? קבלת החלטות מעשיות. גבר חושב ששואלים אותו, תכלס, מה לעשות? תן לי פתרון. אוקיי, סליחה, אנחנו מסיים, אנחנו נקטל על הכל, אז נדבר על זה השם, פעם אחרת, שיהיה בשורות טובות, תראו אותי כופרי הטכנאי, נתראה, נשתמע, תכנית הבאה, כל טוב, להתראות. בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי. כל חי, תמיד איתי.